על רגל אחת, תורה עין, ויהי ביום השמיני. אומר רבנו, ככל שהצדיק מקטין את עצמו ונהיה יותר עניו, כך הוא הופך להיות יותר משכן לאלוקות. שקדוש ברוך הוא שוכן בו יותר. כי חז"ל אמרו, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה שעושה את ההפרדה בין האדם לקדוש ברוך הוא, מה שעשה את הבריאה, שזה האדם נפרד מהקדוש ברוך הוא, כמו בן שיוצא מהאימא, מהבטן שלה, אז הוא נפרד ממנה. אותו דבר ברוחניות, מהחוכמה האלוקית, שבמחשבה של החוכמה האלוקית היה כל המציאות, כל הבריאה כולל אותך. אז המחשבה הזאת יצאה לפועל. כשהמחשבה הזאת יצאה לפועל, זה הפרדה, נפרדת ממנו. מה עשה את ההפרדה? הישות. האני. זה שקדוש ברוך הוא הטביע את הדמיון הזה לאדם שיש לו מצב של אני. האני הזה הפך אותו להיות אני לבד, אני מוגדר, אני נפרד. כל האינסוף, כל האינסוף זה אחד. ההגדרות, המושג הזה, אני, הפריד אותנו מהאינסוף, עשה אותנו מציאות. עכשיו, אני, זה כל הסיפור שיש בתוך האני. האגו, הרצונות, התאוות. זאת אומרת, רבנו, כמה שהאדם מקטין את עצמו יותר ויותר יורד מבחינת אני, אל העין, זאת אומרת, האני שלי זה רצון השם, המחשבות שלי זה רצון השם, הוא משפיע עליי, הוא מהיה אותי, הוא הכל, אני הולך ויורד. כשאני הולך ויורד, אתה חוזר למציאות שלפני הבריאה. נכלל בקדוש ברוך הוא. אז יותר הקדוש ברוך הוא שוכן אצלו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך הלב של כל אחד ואחד. השם יתברך הוא ענב מכל. ויש לו כוח המושך הכי גדול. כי הוא שורש הכל. והכל שואף להיכלל בשורשו. השם יתברך הוא ענב מכל. וחז"ל אמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו.
מה הכוונה פה בדיוק?
כל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. הענווה היא צריכה להיות ניכרת מתוך גדולה. חושך ניכר מתוך אור, ואור ניכר מתוך חושך. אז כמה שהקדוש ברוך הוא יותר חסד, יותר אהבה, יותר חוכמה, יותר האינסוף פרטים הנפלאים האלה שיש בעולם, כמה שהוא פועל יותר, מגלה יותר את הדברים האלה, שם ניכרת יותר הענווה שלו. מה זאת אומרת ניכרת הענווה שלו? כשלאדם יש יכולת, דוגמה, כשלאדם יש יכולות רציניות, והוא לא מראה אותם, הוא לא מתגאה, לא מפרסם אותם, או מה, כמה אתה יודע, קצת פה, קצת שם, לא. זה ענווה. אז חז"ל אמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, ואתה רואה את הנפלאות והפלאים שהוא עשה, כל זה ענווה. כל זה ענווה, כל זה הוא אומר לך, רק זה מה שאני יודע לעשות. אתה מבין מה מתכוון? לא?
משהו כאילו שאת נותן לך...
עוד פעם, עוד פעם. בוא נגיד אדם, תלמיד חכם, שיודע שעז ופוסקים ויודע ויודע, והוא כן. מגיע לזה מקום שלא מכירים אותו. אבל יש לו הופעה של תלמיד חכם. הוא אומר לו, תגיד משהו, אתה יודע? לא, לא, אני לא יודע. טוב, תגיד משהו, מה, מה? אז טוב, בפרשת השבוע ראיתי רשי אמר זה וזה. אז הוא אמר זה דבר קטן, ובזה הוא הסתיר את עצמו, את הגדולה שלו האמיתית הוא הסתיר, זאת ענבה. הוא לא מגלה מי הוא באמת ומה הוא יודע ואיזה... הוא לא אמר, אתה רואה סתם, הוא אמר קצת חידוש, קצת איזה דבר פשוט. הוא לא הראה את היכולות שלו.
אבל אז גדולתו לא התגלתה אפילו. אבל פה גם הגדולה שלו בדוגמה לא התגלתה. אנחנו לא אומרים פה איזה מישהו גדול.
בסדר, בסדר. אז אני קצת נשפץ את המשל. אז הוא אמר זה חידוש. שכולם אמרו, איזה יפה. איזה חידוש יפה אמרת, איזה דבר. פה ניכר את גדולתו. אבל זה, הוא רק עירה פסיק קטן, מהאינסוף. אז כל מקום שאתה רואה את גדולת השם, את הפאר שלו, ואת הפלא שלו, ואת החוכמה, וכל זה, שמה זאת ענוות ענותו. כי זה רק ניצוץ ממה שהוא מסוגל לעשות. ניצוץ מהחוכמה שלו, ניצוץ מהחסד שלו, ניצוץ מהפלא, ניצוץ ממה שהוא, יש לו עוד דברים, שנבראו והאנושות לא מצליחה להגיע לראות מה, היא מגיעה עד החלל. מה יש הלאה? אין סוף. אז כל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז עכשיו ככה, התכונה הזאת של ענווה, כמו שרואים באפר, האדמה, האדמה היא, יש לה תכונה של ענווה. ואנוכי אפר ואפר. אברהם אבינו אמר, מה זה אפר ואפר? אני כלום. כולם דוחים עליה. והיא ממשיכה להשפיע שפע ונותנת פירות וכל הטוב שיש בעולם, הפרנסה, האוכל, הכל מהאדמה. אז היא נותנת הכל וכולם דוחים עליה וזורקים עליה ומבזים אותה. האדם הולך בחוף גם יורק על האדמה. מבזה אותה. ובכל זאת היא ממשיכה להשפיע. היא ענווה. עכשיו, הענווה יש לה כוח המושך. כוח המשיכה של כדור הארץ. כל דבר, כל דבר שיש פה במציאות, ברגע שהכוח המונע אותו להימשך, יסולק, הוא יימשך לאדמה. את רואה דברים תלויים באוויר, הם תלויים באוויר, בגלל שיש איזה כוח שמושך אותם, מתנגד לכוח המשיכה. אבל אם תשאיר אותו ברגיל שלו, האדמה מושכת את הכל. אז כולם באים אליה, נכללים אליה. אז רבינו אומר, זה משום הענווה. הענווה היא כוח המושך, כוח הגודל וכוח הצומח. אז השם יתברך הוא ענב מכל, לכן יש לו כוח המושך הכי גדול, שכולם שואפים להיכלל בו, כולם שואפים להתחבר אליו, כולם שואפים להכיר אותו, לדעת מה זה, מי זה, זה כוח המושך. למה הוא כוח המושך? כי מוטבע שכל דבר שואף לחזור לשורשו. כל דבר שואף לשורשו, לכן האדמה, כל מה שעליה שואף להיכנס אליה בחזרה. על הכל בסוף חוזר אליה. האדם חוזר והעלים של הצמחים חוזרים אליה וכל מה שחוזר, נובל חוזר לאדמה. למה? כי היא השורש שלהם, הם יצאו ממנה. והכלל הוא מאיפה שהכל שואף לחזור לשורשו. אז הקדוש ברוך הוא שורש הכל, אז הכל שואף לחזור אליו. אז הוא כוח המושך. הצדיק, הענב, שהוא הפך בחייו, מי שמגיע למדרגה הזאת של ענבה, אז הוא הפך להיות יסוד העולם, עפר, אז יש לו כוח מושך. כולם נמשכים אליו, לצדיק הזה, וכולם רוצים לשמוע אותו, וכולם רוצים ללמוד אצלו, זה נקרא צדיק יסוד העולם. רבנו אמר שסוף סוף כולם יגיעו אליו, לתורה שלו. כי יש לו כוח מושך. כי הוא היה ענב, הגיע לתכלית הענווה, לביטול גמור. ועיקר הענווה זה, שוב, לבטל את הישות. אתה מבטל את הישות, אז בעצם יש רק את הקדוש ברוך הוא, שהוא הענב מכל. אז הוא כוח המושך של הכל, כי הכל יצא ממנו. אז הצדיק שהוא מבטל את הישות שלו, הוא מבטל את המחסום שמונע ממנו להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הוא והקדוש ברוך הוא הופכים להיות אחד. אז אותו כוח מושך שיש לקדוש ברוך הוא, זה אותו כוח מושך. יש לצדיק הענב, כוח המושך כמו לאפר, והיה ראוי שכל העולם יימשכו אליו. לחוכמתו, לתורתו. אך יש כוח המכריח שמרחיק אותם ממנו, וכשיפסק כוח המכריח, אז כולם ינערו אליו. כמו שאמרנו, כוח המכריח מפריע לדבר להידבק לקרקע, כשהוא יסתלק. אותו דבר, כוח המכריח שמרחיק את האנשים מהצדיק, זה הדיבורים. זה אומר שהוא סתם, והוא אומר שהוא כזה, והוא אומר ששטויות, והוא אומר עליו ככה, וזה מדבר עליו ככה, זה כוח המכריח שמרחיק מהצדיק. אז מאות שנים זה היה על רבנו מחלוקת, וביזו אותו, ודיברו עליו, התרחקו והרחיקו ממנו. ועל מי מדובר? לא מדברים על חילונים, מדברים על אנשים חסידים, מחסידויות אחרות, שהרחיקו ממנו ודיברו עליו, ורבנים וגדולי הדור של אותו דור חלקו עליו. רבנו אומר בתורה נון ב', חלק ב', למה יש מחלוקת על הצדיק? כי הוא לא מובן. למה הוא לא מובן? כמו שהקדוש ברוך הוא לא מובן, אז גם הוא לא מובן. למה? כי הוא נכלל לו קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מובן, לא מושג. ורבנו אומר, וטוב שהקדוש ברוך הוא לא מובן, אם הוא היה מובן, אז הוא במדרגה שלי, אני יכול להבין רק משהו במדרגה השכלית שלי. אז הצדיק, בגלל שהוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, אז כל ההתנהלות שלו וההנהגה שלו היא לא מה שהוא חושב לעשות, לא מה שהוא רוצה לעשות, הוא רק קשוב לקדוש ברוך הוא, שכל הזמן הוא אומר לו מה לעשות. אומר לו, מפעיל אותו, מנהל אותו, מנהל לו את החיים, מנהל לו כל דבר ודבר. אז הוא עושה דברים שהוא בעצמו לא יודע למה הוא עושה. למה אתה מתנהג ככה? לא יודע. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי באותו רגע. הוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, הוא קשוב לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתנגד לקדוש ברוך הוא. ההתנגדות שלנו לקדוש ברוך הוא, לפעמים הקדוש ברוך הוא מוביל כיוון מסוים, ואתה לא רוצה, הולך הפוך, רוצה משהו אחר. אז הוא מבוטל, אז ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לא מובנת. אז גם ההנהגה שאתה רואה שהוא מתנהג לא מובנת לך, וכשתשאל אותו גם הוא לא מבין. אז יש עליו מחלוקת, שאלות, כמו ששאלו עליו, מה פתאום? סבא משפולי, שהיה אז הרב הראשי של כל האוקראינה. מה פתאום? אתה מביא תיקון הכללי לעולם כזה קל. כך הוא שואל אותו. זה תיקון כזה מביאים הלאה, 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 לדורות הבאים, לדורות של המשיח. כך הוא אמר לו. אז על זה הוא חלק עליו, אחד הדברים. או, מה פתאום סיפורי מעשיות? מה אתה מספר סיפורי מעשיות? מה אתה מגלה תורה בתוך סיפורי מעשיות? אמנם יהיו חסידים שיהנו מזה, אבל זה לא לעכשיו. עוד פעם, עוד סיבה למחלוקת. מה אתה אומר שהיית בהיכל של משיח? כאילו עלית במדרגות הרוחניות למקום שאתה יכול להביא את המשיח, את הגאולה. אז רבנו שואל אותו, מה הבעיה שלך? אתה היית שם ולא ראית אותי שם? אני המצאתי שקר? מה אתה אומר? מה הבעיה שלך שהייתי באחד של משיח? כאילו היית שם ולא ראית אותי, אז אתה אומר שאני משקר? ככה ענה לו רבנו. ועוד כהנה וכהנה שאלות שלא, ההנהגה שלו לא הייתה ברורה. אז כשיש הנהגה לא ברורה, יש עליו מחלוקת. אבל כשיפסק הכוח המכריח, כולם ינערו אליו. יש אנשים שעושים מעשים ואומרים דיבורים שגורמים לאנשים אחרים להימנע ולהתקרב לצדיק יסוד עולם, ובמיוחד כאשר הם מייצגים כביכול את הצדיק ונקראים על שמו. עוד איזה דבר, שבן אדם יכול להיקרא על שם הצדיק, זאת אומרת, אני קשור אליו, אני בחסידות שלו, אני לומד אצלו וכו', והוא עושה דברים בפומבי, לא יפים, מה אומרים האנשים? אתה רואה את זה? מה הם אומרים? הם קוראים אותו על השם שלו. אתה רואה את החסיד ברסלב דוגמה? אתה רואה את החסיד ברסלב הזה? הם לא אומרים אתה רואה את הבן אדם הזה. הם ישר את התווית שלו, הם מדגישים. החסיד ברסלב. אז מה יצא? יצא שם רע על ראש החסידות, על רבנו. יצא שם רע על הצדיק, אנשים מתרחקים. יש מקומות, שמעתי, זה חידוש, שמי שבא, אחד בא להזכיר דירה, וראו על הכיפה שלו נחנח, ברסלב, אמרו, לא, אנחנו לא מזכירים לך דירה. יש מקומות שאנשים לא רוצים להזכיר לך דירה. אתה מבין? אז זה נקרא להוציא, להרחק מהצדיק. זה הכוח המונע וכל מיני דברים שאנשים עושים לפי דעתם כל מיני דברים. כשרבנו היה בדיוק הפוך מזה. רבי נתן מספר על רבנו שהיה בן אדם מנומס שאין כמותו בדיבור שלו, בהתנהגות שלו, ואפילו עם התלמידים שלו. הוא היה קורא לתלמיד בשם רב, לא בשם פרטי, שם כבוד. רבי נתן, רבי נפתלי, ככה הוא מדבר עם התלמידים. לא היה קורא לו בשמו הפרטי. רבי נפתלי, כבוד, היה מתייחס בכבוד לתלמידים שלו. רבי נתן אומר, כשהוא היה יוצא מהבית, לאיזה נסיעה או משהו, היה עומד יד הראי ומסדר את עצמו. מנומס, שיראה יפה והמסדר, ושלא יראה כמו שד ברחוב. צורה יפה. בפטירה שלו, כשהוא היה מקיד דם, הוא ביקש מרבי נתן, תשטוף לי את הזקן. כשהוא עומד למות כבר כמה שעות לפני. גמרנו, כאילו, אתה בן אדם עומד למות, מה אתה עכשיו מסתכל על דברי נימוסים? לא, תשטוף לי את הזקן, סגור לי את החפתים של החולצה, שאני אראה יפה. הכל אצלו היה מנומס. כשהיו, לפעמים בסעודות, התלמידים, אתה יודע, לפעמים יש כאלה שחוטפים. אז פעם אחת הוא ראה את רבי נתן, לוקח לחמניה, שם אותה בצד, כאילו מסתיר אותה שתשאר לו, כשהוא רץ לנטילת ידיים, לעשות נטילת ידיים. אתה יודע איזה ביזיון הוא עשה לו רבנו? ככה אתה לא מתבייש לעשות דבר כזה? כמו גן ילדים, אתם מתנהגים. הקפיצות שהיו, כמו שנהוג, לקפוץ על השיריים של האדמור, כאילו, רבנו התנגד לזה. שום דבר, תאכלו בנימוס, כמו בני אדם, הכל. אמר, אם קיסרים ומלכים היו יודעים איך אני מלמד נימוסים את תלמידיי, היו שולחים את בניהם ללמוד אצלי. קיסרים ומלכים שולחים את בניהם ללמוד באיזה בתי ספר מיוחדים. הוא אומר, את אליי היו שולחים, הגויים, אם היו יודעים איך אני מלמד נימוסים. הוא היה אדם השלם. לצערנו, יש אנשים שמתקרבים, תלמידים, שהם לא מבינים את זה ככה, מבינים אחרת רבנו. מתנהגים אחרת ממה שרבנו התנהג. אז יוצא שם רע. אז זה כוח המושך, כוח המכריח, שמפריע למשך אליו. הבת של רבנו, פעם אחת הלכה, אתה יודע, שם באוקראינה, בימים ההם, אין מדרכות דברים כאלה, זה רק בוץ בחורף. אז הלכה עם החברות שלה, ברחוב, שלוליות וכל מיני בלגן, וכל החברות שלה נכנס להם, השמלות שלהם התלכלכו מלמטה, בבוץ, ורק היא יצאה נקייה, כשעברה את כל השלוליות. אמרו לה, איך זה שהסמלה שלך לא קרה לה כלום? אמרה, אבא לימד אותי, נימוסים. גם כשהולכים בבוץ, ללכת בעדינות, להרים טיפת הסמלה. גם כשהולכים בבוץ, גם אתה במקומות הכי, אתה יכול להישאר מנומס. אתה יכול להיות מסודר ועדין. בעזרת השם יתגלה בסוף פרצופו האמיתי של רבנו, מה ששמים עליו הרבה מסכות לא יפות. רבנו אמר את זה במשפט כזה. העולם ציירו על הקיר ציור, והם חולקים עליו, על האדם הזה שהם ציירו על הקיר. גם אני חולק עליו. ציירו אותי על הקיר, רבנו אומר, ציור של אדם, ציירו אותי על הקיר, וכולם זורקים עליו על אבנים וחולקים עליו, וגם אני חולק עליו. אבל זה לא אני. זה מה שאתם מציירים, גם אני לא מסכים לאדם כזה, גם אני חולק עליו, אבל זה לא אני. הציור שציירתם זה לא אני. אתה מבין? מספרים עליו, מציירים אותו איזה ציור וחולקים עליו. הצדיק יסוד עולם. הוא היחידי בעולם שהצליח לנצח את כל המלחמות שיש על האדם בעולם הזה, ברוחניות ובגשמיות. זה נקרא צדיק יסוד עולם. מלחמות, המלחמות של היצר. תורה א' רבנו אומר, היצר רוצה לעשות את האדם משוגע. פשוט מאוד, יש פה איזה יצר הרע, שמייצר רע. ומה ההבדל בין משוגע לנורמלי? משוגע עושה דברים רעים. נורמלי עושה דברים טובים. אז היצר רע זה כוח באדם שמייצר רע. וכל הגיהנום שיש בעולם, זה בגלל יצרני הרע. מייצרים. אם כולם היו מייצרים טוב, אז היינו מטיילים בעולם נפלא. לעתיד לבוא, בעזרת השם, ביום הוא ישם אחד ושם אחד, הוא מלאך זדת השם, ולתקן עולם במלכות שדה, יתוקן העולם. אבל זה עניין של זמן. אבל אדם באופן פרטי, שיתקן את עצמו. כי ברגע שהוא מייצר טוב, הוא עבר להיות יצרן טוב, הוא מרגיש טוב. העולם הפרטי שלו הוא עולם טוב. אז הוא כבר מרגיש טוב. זאת לא אותה עוצמה. כשכולם ייצרו רק טוב, העוצמה תהיה הרבה יותר גדולה, אבל גם באופן פרטי, כשאדם הוא יחיד בתוך עולם שמייצר רע, אז הוא גם מרגיש טוב. הוא גם חי בתוך טוב. כי הרע, כשאדם, פסוק אומר, רעתך תהיה סרקה. הרע שאדם עושה, הוא עושה לו רע. כשהוא עושה רע, החוצה, הוא עושה לעצמו רע. כמו שהגמרא מספרת על אחד התנאים, עבר ברחוב, רואה האדם מנקה את הגינה שלו וזורק אבנים ולכלוך החוצה לרחוב. אומר לו, מה אתה מלכלך? מנקה של אחרים? ומלכלכת שלך. הוא אומר לו, מה פתאום מלכלכת שלי? זה הרחוב. לא עבר איזה יום אחד, שהוא נתקל שם באחד הבורות, האבנים, הלכלוך שהוא זרק נפל ושבר רגל, אמר לו, אתה רואה? זה שלך. כשאדם מייצר רע, הוא מייצר לעצמו. זה חוזר, זה חוזר, אין מה לעשות. זה ככה עובד. הרע חוזר. זה כמו כדור, אתה זורק על הקיר, הוא חוזר אליך. אור חוזר. אז הוא הצדיק יסוד עולם, הוא ניצח את כל המלחמות. זאת אומרת, הוא זיקח את עצמו, תיאר את עצמו, ניקה את עצמו מכל ריח של דבר. רבנו אמר שהצדיקים, יש צדיקים שעבדו כל ימיהם לנקות את עצמם, אבל בכל זאת הם לא הגיעו למדרגה שהם ניקו את עצמם ב-100%. זה כמו עיבוד האור, שהיו מאבדים את האור, האורות. אז יש לזה ריח רע לאור. אור של בהמה, צריך לנקות את השיער ולגלח את זה ולהכין את זה, שיהיה אור נקי מוכן לכתיבת ספר תורה. אז אצלהם האור, אחרי כל הניקיון נשאר בו עוד קצת איזה ריח רע. אבל אני, ברוך השם, האור שלי מעובד, נקי לגמרי. הצדיק הוא הצינור. שדרכו יורד השפע לעולם. אנחנו מקבל את ההשפעה בצורה רוחנית, שפע של שכל, ובהשתלשלות שפע הולך ויורד ומתגשם, והוא הופך לכל אחד כפי רצונו, רוחני או חומרי. אז אמרנו, למה הצדיק נקרא צינור? מה זה צינור? צינור אין לו מעצמו כלום. בלטלה מגרמה כלום. צינור אין לו מעצמו כלום, הוא רק כלי שמעביר, הוא מתווך. אז זה לא שלו. זה לא שלו, ממה שהוא מקבל ומה שהוא מעביר, כלום. הוא נהנה מזה שעבר דרכו הדבר. אז זה צינור. אז הצדיק שהוא נקרא יסוד, יסוד זה ספירת הספירה שהיא המתווכת בין העולמות העליונים לתחתונים. זאת אומרת, הספירה מתווכת, היסוד, כמו באדם, הברית, הוא צינור שהוא מעביר את כל המהות שלך, של האדם, אל הנקבה, בעיבור, אז הוא רק צינור. אבל הוא רציני, הוא חשוב, כי הוא מעביר הכל, דרכו עובר הכל. אז אותו דבר בעולמות. ספרת היסוד היא ספרה שדרכה עובר. החוכמה, הבינה, החסד, גבורה, תפארת, העולמות העליונים עוברים דרכה. המידות העליונות עוברים דרכה למלכות. אז בעולם העשייה, או בכל עולם ועולם, יש אותו דבר, המערכת בנויה אותו דבר, קופי. בעולם העשייה, הצדיק הוא ספירת היסוד של עולם העשייה. כמו שכתוב ביוסף. כי הוא המשביר לכל הארץ. צדיק, יוסף הצדיק, נקרא צדיק, הוא יסוד. צדיק יסוד עולם, בתקופה ההיא. והוא היה הצינור שדרכו היה כל השפע, הוא חילק את המזון לכל מי שהיה במצרים ומי שבא לשבור בר. אז הצדיק הוא הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מעביר את השפע. אז השפע שיורד מהאלקות, אתה יכול לקרוא לזה אור, אתה יכול לקרוא לזה כוח, אתה יכול לקרוא לזה איקס, אין לו הגדרה. כוח. שהכוח הזה יכול להתבטא בכל פרט שאנחנו רואים בחיים. יכול להתבטא בממון. כמו שאני אתן לך כוח, אתה יכול להשתמש בכוח בשכל, בחוכמה, לעשות כסף, אתה יכול בחוכמה לייצר דברים, אתה יכול בחוכמה ללמוד, אתה יכול בחוכמה... אין סוף דברים, אתה יכול לעשות בכוח הזה שנקרא חוכמה. אז הקדוש ברוך הוא מוריד דרך היסוד, הצדיק הזה, שפע, והצדיק מוריד את זה לעולם, וכל אחד מקבל את זה לפי בחינתו. זאת אומרת, כל כלי, לפי המהות שלו, זה מה שהוא עושה עם הכוח הזה. אז הצדיק מוריד תורה, חוכמה לעולם. יש אורך ימים בימינה, עושר וכבוד בשמאלה. רבנו אומר, יש כאלה שמשתמשים עם החוכמה בשביל להגדיל את דעתם, לקבל דעת יותר, כי דעת קנית מה חסרת, ויש אנשים שמשתמשים עם זה בשביל לעשות כסף למשל, בשמאלה עושר וכבוד, לוקחים את זה לכיוון הזה. אבל זה הכוח האלוקי שיורד, מתגשם בצורה של הכלי, איך שהכלי מנווט את זה, מה הכלי רוצה לעשות עם זה. כל הצדיקים הם ענפים מהצדיק, יסוד עולם. כל אחד לפי בחינתו. יש הוא ענף ממנו ויש הוא ענף מן הענף וכו'. כמו אילן, גזע, ומהגזע יוצא ענף ימינה, ענף שמאלה, מענף ימינה יוצא עוד פעם ימינה ושמאלה ועוד כאלה. כל מקום שענף יוצא והוא מחובר, מהמקום שהוא התפצל, זה נקרא השורש, זה הצדיק של אותו ענף, ועליו נמצאים עלים ופירות וכו'. אז כמה שאנחנו עומדים יותר למטה, אנחנו מגיעים לצדיק יסוד העולם, שהוא הראשון שממנו התחילה הפיצול. אז יש גם אדם כזה, צדיק כזה, חכם כזה, שדרכו השפע יורד, התורה, וזה לא מוכרח שאנשים יושבים בקרבתו ושומעים אותו. הצדיקים האחרים, החכמים, שומעים אותו אומר תורה, ואז הם אומרים גם תורה, על בסיס, על לימוד שלו, הידע שלו, החוכמה שלו. לא, רבנו אומר, יש צדיק שהוא מולך על כל העולם והכל בהתקסיה. אף אחד לא יודע ממנו, אף אחד לא, שום דבר. הוא מביא זוהר שאומר שיש מים שיוצאים מן המעיין ומשקים את השדות. אתה רואה, נחל עובר מלמעלה ויש מים שהם עוברים מתחת לאדמה ומשקים את השורשים ואף אחד לא יודע. אז אותו דבר הצדיק הזה, הוא יכול להיות בכלל לא מפורסם ולא בפומבי ולא... אבל הדיבור, הלימוד, המחשבה, העסק שלו בתורה, בחוכמה, מפיץ עדי חוכמה נקרא לזה, עדים של חוכמה, רוחניים שמתפצלים בעולם, מתפזרים בעולם ומכנסים בראשים של האנשים. אז פתאום בן אדם בא לו חידוש, הוא אומר לך, אוי, איזה דבר יפה, איזה רעיון יפה. ורבנו אומר, והרעיון הזה כבר המציא אותו הצדיק ממזמן. רק עכשיו זה הגיע אל ההוא. כי הוא הגיע למקום שנמצאת שם המחשבה הזאת, או שהגיע אליו, התפשטה אליו, אבל זה צדיק יסוד עולם שהוא השורש שממנו יוצא כל החוכמה. כי זה השתלשלות. זה עובר דרך כביכול מצינור לצינור. כשנותנים צדקה לצדיק שהוא אפר בחייו, אזי הם מתברכים מיד. כי יש לצדיק הזה את התכונות שיש לו אפר, להצמיח, כפל כפליים, ממה שזורעים בו. אז עוד תכונה יש לה אדמה. אמרנו, אדמה היא ענבה, אפר, שהכל נמשכים אליה. ויש לה עוד כוח, כוח המצמיח. אתה שם גרעין אחד, גרעין אחד יוצא לך 100-200 פירות, כפל כפליים. גרעין אחד שמת באדמה, תראה כמה היא משפיעה. אז רבנו אומר, הצדיק שהוא אפר, ואמרנו, והוא כוח המושך, שנמשכים אליו, הכל נמשכים אליו, והוא ענב. אז יש לו גם את התכונות האחרות של האדמה, איזה תכונה? כוח המצמיח. אז שאתה נותן צדקה לצדיק כזה, אתה מתברך כפל כפליים. הפרנסה שלך מתברכת. מה זה מתברכת? זה לא הסכום בבנק מ-100 יהפך ל-200, אבל ה-100 האלה יספיקו לך לעשות מה שאחר ב-200-300 לא עושה. זה יש ברכה, זה נקרא ברכה, יש בה כסף. יש אנשים שיש להם סכומי עתק, וכל הזמן אומר חסר לו, וחסר לו, החיסרון הוא... החיסרון הרוחני שיש בדבר הזה. אין ברכה בדבר. מה זה ברכה? מושג ברכה זה להבריך. כמו בחקלאות. מבריחים את האילנות. מה זה מבריחים את האילנות? אתה לוקח איזה ענף שיצא מהאילן, ולא, לא מנתק אותו מהאילן, אלא משפיל אותו הפוך, ככה לתוך האדמה, כאילו שוטל את הצד השני של הענף באדמה. זה נקרא הברכה. ומפה יוצא עכשיו אילן חדש. ברחת אותו.
יוצא שמהקיים, יש, ממה שיש לך כבר אתה מוציא עוד. אתה לא מקבל עוד.
לא הבנתי.
ממה שיש לך כבר, מהאילן שיש לך.
מהאילן שיש לך,
אתה מוציא יפה. עוד מהקיים,
כן.
אתה לא צריך שוסיפו לך עוד אילן חדש. כן.
זה לא מבחוץ, נכון. כן. זה מתברך מה שיש לך.
כן.
אז זה העניין של הצדקה לצדיק שהוא אפר בחייו. עכשיו, אז רבן אומר, אם אתה נותן צדקה לצדיק כזה, אתה מתברך. אם נותנים צדקה לאחד שאינו אפר, אינו ענב כאפר, אז הצדקה הזאת אינה עושה פירות. כי בוא תזרע על חוף הים, זה לא אפר. זה לא יצמיח. צריך להיות אפר. אפר ואנוכי אפר, ואנוכי אפר ואפר. שהוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, שהוא הברכה של הכל, שהוא החיות של הכל, השפע של הכל. וזאת הכללה שכילל ירמיהו הנביא תנשי ענתות, כתוב בנביא, שהוא כילל אותם, פלל לקדוש ברוך הוא, אך שילם בעניים שאינם מעוגנים. אנשי ענתות, לא זוכר מה הם עשו לו, אז הוא אמר, שילם בעניים שאינם מגונים, שהצדקה שלהם תלך לזריע על חוף הים, שלא יצא מזה כלום. כשאדם נוסע לצדיק, אז ככל שמתקרב אליו יותר, שוב פעם, הכל פה עובד רבנו על התכונות של האפר. כי כל דבר בבריאה, גשמי, יש לו שורש רוחני. שיש לו שורש רוחני, זאת אומרת, האופי שלו, התכונות שלו, הם נובעות מהשורש שלו. כל דבר ודבר. כל דבר שאתה תראה את התכונות שלו, בכימיה, בפיזיקה, התכונות האלה שלו שורשם בתכונות רוחניות, במידות הרוחניות, בספרות. אז כשזה עובד בגשמיות, העיקרון עובד בגשמיות, תבין שזה עובד גם ברוחניות, רק אתה צריך לדעת מה השורש של הדבר. אז האפר, עכשיו רבנו, יש לו כמה תורות לרבנו, מתוך הפיזיקה והכימיה והטבע. יש לו תורה על פאטה מורגנה, איך היא עובדת ולמה היא עובדת ככה, איך זה קשור רוחניות. יש לו הרבה תורות לרבנו, התורה של הטל וירידת הגשמים, בתוך הטבע, מתוך זה הוא למד את השורש, איך בשורש זה עובד. כמו שכתוב, מבשרי, זה אלוה. מבשרי, זאת אומרת, מתוך העולם הזה, מתוך המבנה שלך, תבין, כי אתה צלם אלוקים, מבנה שלך, אתה תבין את המבנה העליון של העולמות הרוחניים. אז עוד תכונה יש לאדמה, שהיא מצמיחה אמרנו. ויש לה עוד תכונה, שיש לה כוח המושך. אז כל זה בהתאם לצדיק שנקרא אפר. עכשיו, כשאדם נוסע לצדיק, ככל שמתקרב אליו יותר, כך גודל חשקו להתקרב אליו יותר. ההתלהבות שלו. כי הוא מתקרב יותר לכוח המשיכה של הצדיק. כמו, כך הדבר זרוק אותו מקומה שלישית, לכיוון האדמה, המהירות הולכת וגוברת ככל שהוא מתקרב יותר לאדמה. הוא מתקרב יותר לכוח המושך. אז אותו דבר. כשאתה הולך לצדיק הזה, ככל שאתה מתקרב יותר לאזור שלו אליו, המהירות שלך גודלת, ההתלהבות שלך גודלת, בדיוק בהתאם לאפר, שהוא בכוח המשיכה של האפר. התכונה של המשכן, המשכן ששם הייתה שורה שכינה, שהיה לו כוח המושך למשוך אל הקוט למקום שהיה עומד שם. עד שמי שעמד שם, במשכן, בבית המקדש, היה אפשר לו לחוש את האלקות. מה זה משכן? משכן זה מקום ששם שוכנת השכינה. זה נקרא משכן. אז התורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תעשה את הלב שלך משכן לקדוש ברוך הוא, באמונה, והקדוש ברוך הוא באמת ישכון פה, בתוך הלב שלך. המבנה הזה שעשו במדבר שנקרא משכן, ואחרי זה המבנה שהקבע שהוא בית המקדש, כל הציור שלו שהתורה מפרטת, שפה יעמוד המזבח ופה יהיה ככה ואורך הקרשים בגודל כזה והגובה ככה ומצופה זהב, כל המבנה לפרטיו ופרטי פרטיו הוא הבניין הנפשי שמושך ללקות. הבניין, ההכנה לדבר ששם קדושה, בצורה קדושה של קדושה, ששם ישרה הקדוש ברוך הוא. היום גם בבית כנסת, שזה מקדש מעט, ארון קודש, הספרי קודש, ספרי תורה, כל זה, אדם נכנס לבית כנסת, מרגיש, יש לו את ה... בקטן, מקדש מעט, בקטן מרגיש יש כאן אלקות, יש פה קדושה, יש פה משהו. אז במשכן ובבית המקדש, מי שהיה מתקרב לשם, אתה לא היית צריך להסביר לו ולראות לו את הקדוש ברוך הוא. הוא היה מרגיש את הקדושה, היה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. חש אותו. התכונה של המשכן שהיה לו כוח המושך למשוך אלקות למקום שהיה עומד שם. עד שמי שעמד שם היה אפשר לו לחוש את האלקות. המשכן הוא משכון לישראל. מה זה משכון? ערבון. שאפילו אם יחטאו, שכינת השם יתברך תשרה תמיד אצלם. זה משכון, הקדוש ברוך הוא עשה חוזה עם ישראל. שעם ישראל, עם, שיהיו מה שיהיו ויעשו מה שיעשו. זה הברית שאברהם עשה עם אברהם, וטוב שעשה את הברית הזאת. חוזה... אין, בלי ביטול, אי אפשר לבטל אותו. זה הברית שקראת עם אברהם. וזה הברית מילה. שאנחנו ברוך השם ממשיכים מדור דור, אלפי דורות. בברית הזאת, לעשות את הברית, אני קשור אליך הקדוש ברוך הוא ויהיה מה שיהיה. שיעבור על האדם מה שיעבור, יש לו את החוזה שאנחנו ממשיכים להיות קשורים. נאמנים זה לזה, אפילו שעושה מה שהוא עושה אדם. אז המשכן הוא משכון, הוא ערבון, שהקדוש ברוך הוא אומר, ושכנתי בתוכם. אז כל עוד שיש את המשכן, את הערבון, אז אפילו שאם ישראל יחטאו, שכינת השם תשרה אצלם תמיד. אז המשכן זה כאילו חלק שהוא ערבון, משכון. לזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם תמיד. רק הצדיק שהוא ענב כמשה רבנו עליו השלום, שהצליח לעשות את עצמו משכן לאלקות, הוא יכול להקים את המשכן שהוא משכן לאלקות. לכן משה הקים את המשכן ולא אף אחד אחר. כי צריך להיות ברמה הזאת. אדם צריך להיות הוא קודם כל שהוא יהיה משכן, לפני שהוא הולך לבנות פיזית משכן. כי זה חשוב מאוד... חשוב מאוד, אפילו בפעולה מעשית, נגר, נגן, זמר, כשהוא מוציא את הפנימיות שלו החוצה, הוא מוציא את הפנימיות שלו החוצה. זמר שמנגן, קח שני זמרים, שניהם ישבו את אותו שיר, ואותה מנגינה, או שני פסנתרנים. זה, כל העולם רוצה לשמוע אותו, והשני פחות, ושניהם מנגנים את אותו ניגון. מה ההבדל? המהות שלהם שונה. אז כל אחד מוציא את הפנימיות שלו החוצה. שונה. אותו דבר נגר, אותו דבר מכונאי. כל דבר ודבר, הוא מוציא את המהות שלו החוצה. היא הפועלת פה. לפי זה, גם כשאתה הולך לבנות בניין, תלוי מי בונה אותו. מה הוא חושב? מה עובר לו בראש? מה הרגשות שלו? מה הטבע שלו? מה האופי שלו? זמר שמופיע בחתונה, והמצב רוח שלו לא טוב. נראה לך שהקהל ישמח? ישתוללו, יקפצו, בסדר, אבל זה לא השמחה בלב. אבל אחד שהוא באמת שמח, הוא ישפיע שמחה אמיתית. אז בהג כל זה עובד ככה. זה לא חשוב רק לקחת את הכי זול שעשה לך את העבודה. או תקנה את הכי זול. זה לא רק זה, זה לא זה העניין. זה רק כלים להעביר נפשות. רבנו אומר שבכל דבר יש נפשות. נפשות של הנגר שעשה שולחן, הנפש שלו נמצאת בשולחן. שהוא נותן לך את השולחן, הוא נותן לך את הנפש שלו. וזה רק כלי. זה רק כלי שדרכו הוא מעביר לך את הנפש שלו. ואדם שנתן לך צדקה, הוא מעביר לך את הנפש שלו, זה לא הנייר דווקא. את הנפש שלו. לכן שלום המלך, אל תלחם את להם צר עין, הוא אומר. בחד צר עין שנתן לך צדקה, אל תיקח. הוא נתן לך נייר. אתה צריך את הנייר או אתה צריך את הלב שלו? שתן לכם כל הלב עם הנפש. אותו דבר שאתה הולך לעושה קנייה בחנות. מסע ומתן באמונה. מה זה מסע ומתן באמונה? אתה הולך לקנות מוצר מסוים. כשאתה משלם את הכסף, אל תשלם את זה בצרות עין, אוך דפק אותי, חבל, זה יותר זול, הייתי משיג. תן לו את זה באהבה, שיהיה לו ברכה לבן אדם שיהנה מהכסף. אם תיתן לו את הכסף הזה עבור המוצר שקנית, לא בלב שלם, הוא אכל אותה. אין לו ברכה. הכסף הזה זה משהו לא טוב בו. אותו דבר, כשהוא נותן לך את המוצר, הוא צריך לתת לך באהבה. שתהנה. הגמרא מספרת על, נדמה לי רבן יוחנן, לא, מי זה היה הסנדלר? רבי יוחנן הסנדלר. אחד מהתנאים, גדול העולם. היה סנדלר לפרנסתו. הגמרא אומרת, כל היום כשהוא עוסק בתפירה, הוא מדבר עם השם. ריבונו של עולם, הקונה שיבוא יקנה את הנעל הזאת, שיהיה מאושר, ויהיה לו טוב, ויהיה שמח, ויהיה לו ברכה, ברכה. אז אתה יודע מה הוא נתן לו? את כל הנפש שהוא נתן לו דרך הנעל הזאת. זה לא זה...
כמה אנחנו
חוקים
מזה,
כל העולם רק בחיצוני. לא בפנימיות, בעולם היפה.
רוצים כמה שפחות של לקוח, כמה פחות לתת לו ממש.
כמה פחות לתת ללקוח.
כמה שיקבל, ישלם, ולא יטריד אותנו יותר.
כן.
שהוא מטריד גם כן, לעשות.
והם חושבים שהם מרוויחים. נדמה להם, אי אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא. נכון, הם יקבלו סכומים, הרבה סכומים. הם יגנבו הרבה ניירות. כל אלה החברות האלה שעובדים עליך בחשבון, הכרטיס אשראי אצלם, המספר אצלם, הם משחקים איך שבא להם. איך שבא להם. פה 5 שקל ופה 2 שקל, פה שקל. ולא, אתה לא תדבע את זה וגם לא תזהה את זה. הם חושבים שהם הרוויחו. הם לא הרוויחו ממך כלום. מספרים הם הרוויחו. אבל הכל ריק. זה לא מהלב שלך. זה לא, לא אתה נתת את זה. הם לא מרוויחים, נדמה להם. הם חיים בדמיונות של הרבה מספרים. בגלל זה, כל המספרים לא מביאים אותם לאושר. הם לא נהיים מאושרים. הרבה מספרים יש להם. אושר אין להם. האושר תלוי בזה שאני אתן לך את הלב שלי. אתן לך את זה בשמחה. זה מסע ומתן באמונה. מצווה של מסע ומתן באמונה בנויה על הדבר הזה. תן לאחר גם כן לחיות. אתה נותן לו, תן לו. אל תתעקש איתו גם במחיר. אתה יודע, קצת אתה מתווכח, אז ככה נהוג להתווכח, תוריד לו קצת, סביר. אבל לא תשב עליו, יש כאלה יושבים על הבן אדם. תוריד, לא תוריד, יוצא מהחנות, חוזר לחנות, תוריד, תוריד, תוריד. בן אדם בסוף נמאס לו, נחנק, או שהוא צריך כסף דחוף, מוריד לך את זה לאפס, ואכלת את המוצר הזה, והפסדת את המוצר הזה. קנית אותו ואין לך בו ברכה. הוא לא נתן את זה מהלב. אז כל זה חשבונות. שאדם צריך לקחת את זה בחשבון. עד כאן.